מורון ראש הישיבו, שליטו נכנס לאולם. יומים על ימי מלך, שנוי טוב דוי ודוב. יומים על ימי מלך, שנוי טוב.
ובשעת המפזרים כנס.
אם יש קיבוצים, לא יודעים מה שזה סבת, לא יודעים מה זה נקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה חזר, שפנים, חזרים.
אתם יודעים, רבותיי, אני לא בגיל שאני מחפש כבוד. אין לי איזה צורך כובד, אין לי צורך ממון, אין לי תבילת, אין לי ירושות, אין לי חזקות. אבל לא אתפורא, לא אתפורא, נקרא, נקצרים, לראות כבעלה יש הכסף.
מצבו של הרב שח התייצב, אם כי הוא עדיין קשה. לפני הצהריים הופסקו הלימודים בכל הישיבות הליטאיות ברחבי הארץ.
בריכוזי היישובים בארץ נושאים כעת תפילות לשלומו של הרב הגאון, מרן הרב אליעזר מנחם שח, שליטה בן בת שבע, זקן ראשי ישיבות וממנהיגי הציבור. בימים האחרונים מדרדר מאוד מצבו הבריאותי של הרב שח, והרופאים נאבקים כעת להציל את חייו.
מנהיג דגל התורה הרב אליעזר שח נאבק גם בשעות האלה על חייו. היום בצהריים הוא הושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שיבא. מצבו מוגדר קשה מאוד.
הוא מונשם והוא מקבל טיפול נמרץ.
מה קורה שם עכשיו?
זה נראה קשה, זה נראה תשעה באב, זה נראה יום בנובד.
ב-2:40 נפטר ראש הישיבה, הרב שח, ועלה לגנזי מרומים. אנחנו נותרנו כאן לבד. הלוויה תארך מחר.
בעשרה שנים אחרי פטירת מרן הרב שח זצ"ל, בצלאל כהן חוזר לקורות חייו הסוערים של גדול המנהיגים התורניים בדור האחרון.
ארבע עשרה שנים חלפו מאז נדם ליבו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב אליעזר מנחם מן שח זצ"ל. היהודי הישיש חכימאי די יהודאי, מנהיגה של עולם התורה בדור האחרון, כבר לא עימנו 14 שנים, אבל תורתו ומנהיגותו מרחפת עד היום, כאילו לא חלפו אילו שנים, מאז נדם קולו וליבו. הפורש מכם באהבה, אלו המילים בקולו של חתנו של מרן הרב שח, מרן הגאון הרב מאיר צבי ברגמן שליטה, בהספד המפורסם כשהקריא בקול בוכים את הצוואה.
קשה,
קשה עד מאוד לקפל את כל 108 שנות חייו של מרן זצ"ל לתוך שעתיים של תוכנית רדיו, לא מציאותי, אבל ננסה כאן במעט הדקות הבאים להקיף את דמותו, דמות הענק של ראש הישיבה הישיש שלא ידע דבר על הוויות העולם ברוב שנות חייו. נביא קולות ונשמע מקורבים המספרים על שנות חייו הסוערות, במיוחד שנותיו האחרונות בהן עמד בראש ההנהגה התורנית בארץ ובעולם. נביא גם הקלטות נדירות ביותר מהלוויית מרן ראש הישיבה הרב שך ומשידורי כלי התקשורת באותם ימים. שימשו של מרן הרב שך זרחה ביום יוטט טבת תפריש נון דלד. אביו הרב עזריאל שך זיכרונו לברכה גידל עם רעייתו בת שבע עליה השלום תשעה ילדים. הילד אלעזר מנחם מן היה הרביעי במשפחה. ילד.
הוא היה לומד בתלמוד תורה ברב יצחק פוניביז'ר, שזה היה גדול, אחד מהגדולים בזמנו. היה בוחן אותו כל יום שישי.
הכל, קולו של הדוקטור אפרים שך זיכרונו לברכה. יום לאחר שקם מהשיבה על אביו, הגיע לאולפן רדיו כל שמחה, וסיפר לרב ישראל גליס על חיי אביו הגדול.
בשבתות הוא היה מוזמן לתג שאוכלים את זה, בעיקר בליל שבת ושבת. רבי צלם פוניביז'ר, זה היה בחן ילד קטן, שגדל האבא. והניה בר מצווה, ובר מצווה זה היה בפוניביז', אבא, סבא זיכרונו לברכה רב עזריאל, הגיע מבבולניק לרגוג את הבר מצווה עם אבא בפוניביז'. ואז אבא עבר, אחרי שהוא למד כבר, גמר את התלמוד תורה, הוא התחיל להיכנס לישיבה, הוא למד אצל רבי צלם פוניביז', שנתיים, ואז הציעו לו שהוא, יש את האלטר, הסבא מסלבודקי. וצריכים לנסוע לסלבודקי ללמוד. ותזכור שהאבא היה בן 16 כאשר הוא הגיע לסלבודקי. משם הוא למד בישיבה עד שרב לערר, רבי סזלמן, שאחר כך הוא נהיה הדוד שלו, אחרי שאבא התחתן עם בת אחותו, סיפור גם כן מעניין על אמא זיכרונה לברכה, כיצד התחתנה עם אבא. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, כל הבחורים שלמדו בסלוצק התפזרו לבתיהם. אבא גם כן התחיל ללכת לכיוון בבולניק בחזרה, כמו שכל הבחורים. עכשיו, אינני יודע בדיוק אם הוא הגיע לבבולניק או לא הגיע לבבולניק, כיוון שעל זה ישנם דעות שונות, אבא אף פעם לא דיבר על זה. דבר אחד כן ידוע, שתוך כדי המלחמה הוא חזר לסלוצק. ואחד הדברים שסיפרו לי, ואני על זה אינני בטוח, לכן אני רוצה פשוט לומר שזה סופר לי, שהוא חזר לבבולניק. הסבתא, בת שבע, אמרה לו, מה באת? זה, אז הוא אומר, זה מלחמת העולם. זאת אומרת, המקום איפה שצריכים להיות זה בישיבה הרבה יותר טוב להיות מאשר להיות כאן.
בגילו הצעיר, גם בילדותו וגם לאחר שניסה, מרן הרב שך היה אברך מפורסם בליטה של אותם ימים. אבל לא היו סימנים לכך שידיו לגדולות בהנהגה הציבורית של העם היהודי. שם בליטה, למרות שעסק כולו בלימוד התורה, כבר היה מי שגילה בו איש סוד לשליחויות ציבוריות.
רב חיים איזר היה בקשר הדוק עם אבא. אם אתה רואה בספרו של רב חיים איזר אחי עזר, יש מספר שאלות ותשובות שאבא שלח ורב חיים איזר ענה, והוא פרסם את זה בספרו אחי עזר. אבא לא עשה דבר מבלי להתייעץ עם רב חיים איזר. ועד כדי כך היה הקשר הדוק בין שניהם. כי מפעם לפעם רב חיים איזר היה שולח את אבא בשליחות לחפץ חיים.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, מרן הרב שך עולה עם משפחתו לארץ ישראל. כאן הוא מתגורר בירושלים ומכהן בראשות כמה ישיבות, וכשהוא בן 60, מקבל מרן הרב שך את ההצעה לבוא ולכהן בראשות הישיבה החשובה ביותר באותם ימים, ישיבת פוניבז'. מעורבותו של מרן הרב שך באותם ימים, שנת תשי"ב, לא הייתה כלל קיימת בחיים הציבוריים. הוא ישב ולמד, ישב ולימד, הרביץ תורה, עסק בגידול דורות של תלמידים לתורה וליראת שמיים. ההנהגה הציבורית הייתה ממנו והלאה. עד לישיבת פוניבז'. כאן החל כבר לאט לאט להיכנס לחיים הציבוריים, כי כזה הוא היה מטבעו. הוא היה חייב לומר את דעתו על הנושאים שהפריעו לו, ובחיים הציבוריים כאן בישראל היה לו הרבה מה לומר, וגם הרבה רצון להשפיע על אחינו בית ישראל, כפי שסיפר לי השבוע במהלך נסיעה יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני.
מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, נסע אותנו, את תלמידיו ואת נציגי הציבור, נסע אותנו כאשר עיסה האומנת היונק, כמו שנושאים ילד קטן על כפיים. כל דבר, כל נושא שעמד לדיון, שהיה צריך לקבל בו החלטה, הכל היה תחת הנהגתו. הוא יעץ, הוא הורה, הוא עקב, והוא ממש ניהל את הדברים כמו שאבא מנהל את הנושאים של ילדיו. הרב שך היה מעורב בכל הנושאים הציבוריים שהיו כאן. הוא לא עסק רק בנושאים שנוגעים לציבור החרדי בלבד, בנושאים הציבוריים הוא סבר, והוא גם הורה לנו שכל הנושאים הללו שמתרחשים כאן בארץ צריכים להיות על פי דעת תורה, צריך להביע עמדה. הוא הביע את עמדתו בנושאים רבים ומגוונים שהם לאו דווקא הנושאים התורניים והחרדיים, ולאו דווקא הנושאים שנוגעים למוסדות התורה, אלא כיצד התורה מתייחסת לכל אותם פעולות, לכל אותם מעשים, לכל אותם דברים. ואנחנו על פי דרכו ועל פי השקפה שהוא הנחיל לנו, אנחנו פעלנו כל הזמן בתוך העניין הזה על פי דעת תורה.
זה התחיל בעיקר בשנות ה-70, שנות הלמד, כשמרן הרב שך ראה את הלאומיות הגואה, בטח אחרי מלחמת ששת הימים וקריסת הלאומיות במלחמת יום הכיפורים. מרן הרב שך החל לקבוע סדר יום בכל תחומי החיים, הפוליטיים, המדיניים והדתיים. כפי שסיפר לי השבוע יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי.
אני לא אשכח לעולם את אז בתקופת בגין, שכולנו התלהבנו שהוא עלה לשלטון, כל התקופת הלאומיות שהייתה אז.
ובעזרת השם נגיע ליום המיוחל.
ושהרב שך אז נתן את הנאום המפורסם והעמיד אותנו בפרופורציה עם ההתלהבות שלנו, לא להתלהב בעזרת השם או מהלאומיות, אלא לדעת שהאמת זה מה השקפת התורה האמיתית, או אחר כך עם חוק הגולן וחוק ירושלים.
וכשמרן הרב שך נשאב בעל כוחו כמעט לחיים הציבוריים, הוא נתן את כל כולו לציבור. מהר מאוד הוא היה למנהיג עולם התורה הליטאי, לא רק בישראל אלא בעולם כולו. הוא היה נשיא ועד הישיבות, מונה עוד בשנות ה-60 לחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, המפלגה החרדית היחידה באותם ימים, ובשנת תשל"ב מונה ליושב ראש המועצת, מה שהציב אותו בהנהגה המרכזית של היהדות החרדית בארץ, עד לימים שאגודת ישראל החלה להראות סימנים של שבירה ביחסים עם הציבור הליטאי. אבל בל נקדים את המאוחר. כבר אז, בימים בהם שימש כראש הישיבה החשובה בעולם וכל עולם התורה שחרר לפתחו, כשייסד ישיבות בארץ ובחול, לא זנח מרן את תלמידיו בישיבה ואת עם ישראל, כי עם ישראל ויהדותו בערו בעצמותיו.
לא, אני לא אפחד ממשהו. אם יש קיבוצים, לא יודעים מה שזה סבת, לא יודעים מה זה נקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה זה שפנים, חזירים, יש להם קשר מהאבא שלהם.
כן, זו הזעקה המעדדת כמה שנים קדימה בשנת תשנון, אבל זה מה שהפריע לו תמיד.
אני מזעקה שלכם. אתם לא ילעים, כל אחד יש ילעים. אם אתם רוצים להמשיך את עם ישראל, תמשיך אותו. אתם יודעים, מה יעשה ילעים שיהיה גדול? יעשה. אבל אתם תמשו, תרשו אותו, תמשו אותו, לחדר, לבית ספר, לפיס. תראו ימוד, מה כזה לפיס? ואתה תהיה גדול, תעשה מה שיוצא. הוא לא יוצא לבוס, אף אחד לא קופה את אני, אבל הוא צריך לבד, אבל לא עושה יש ילד הורי, לא יודע, אז יש, אז יש איזה, מי יש פיפה, מה זה פיפה, כואב הרי, כואב הרי,
ילדים לא יודעים מה זה יום כיפור. כאב, בכה, מרן הרב שך בפגישה נדירה שקיים עם קצינים בצהל שהגיעו לביתו.
יהודי חושב, הוא יודע לשחק כדורגל, שחק יותר חזק, זה לירוק את הכדור שלו, זה נקרא יהודי. אם הבן שלך יודע לירוק את הכדור,
כי זה היה מרן הרב שך, ובהמשך עוד נשוב לדאגה שלו לכלל ישראל במשך השנים.